אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
גם כן תרבות. עם גואל פינטו.
שלום, תודה שבחרתם להאזין לנו. הסקט גם כן תרבות, המיטב מתוך התוכנית היומית שלנו, המשודרת בכל יום ברדיו כאן תרבות, 104.9, 105.3 FM. תהנו.
גם כן תרבות, עם גואל פינטו.
וארבע שנים אחרי, באותה כיכר, על אותה הבמה ותחת אותה הכותרת, כן לשלום, לא לאלימות, עמדו ושרו שיר, שרו שוב את שיר לשלום. מיד אחרי השיר גם התקווה הושמעה. ברקע אנחנו שומעים את לואי אלי ששר יחד עם להקת צעירי תל אביב את שיר לשלום, מול כ-30 אלף איש שמילאו את הכיכר. בין הנועמים על הבמה היה גם במאי הסרט ימים נוראים, נציגנו לאוסקר, שעוקב אחר דמותו של רוצח ראש הממשלה, ומסתיים בשלוש יריות באותה כיכר ממש. ירון זילברמן נמצא איתנו, בוקר טוב.
בוקר אור.
איך הרגשת אתמול מול כל האלפים?
מאוד התרגשתי, זה היה אירוע מאוד מאוד מרגש לדבר מול הקהל הזה במעמד הזה לזכרו של יצחק רבין.
חשבת לפני 5 שנים כשיצאת לדרך עם הסרט הזה שהסרט יביא אותך אל הבמה, אל אותה הבמה?
ממש לא, לא יכולתי לדמיין את זה, ובמובן הזה אמנם לא, אנחנו הסרט עכשיו מוקרן בבתי קולנוע ברחבי הארץ, אבל זה, אז אני לא רוצה להגיד סגירת מעגל, אבל להגיע למעמד הזה זה באמת משהו מאוד מיוחד לפרויקט הזה.
למה כמובן... בין? למה בעיניך הסרט הזה מביא אותך אל אותה במה ממש? מה רצו המארגנים לומר לאנשים שהיו שם?
אני חושב שהסרט מראה את המהלכים שהובילו לרצח, השנה וחצי שקדמה לרצח, משלב לשלב, ואני חושב שהם רצו שאני אביא את הסרט, או אני נביא את הפן הזה, זה תהליך של כמובן תהליך של הסתה מכל מיני כיוונים, שהיה חשוב למארגני העצרת לדבר על זה ולהיות חלק מהסרט בהקשר הזה.
אז כאמור, אתה חפרת וחפרת במשך שנים, אנחנו נמצאים באותו מצב שהיינו?
אנחנו נמצאים בהרבה מובנים, אנחנו נמצאים באותו מצב שהיינו, מבחינת מה שנקרא אינטנסיטי של של מחאה, אז כמובן אין, כי לא נדרשת מחאה, כי אותו צד שבזמנו מחאה בצורה חלקה לגיטימית כמובן לחלוטין, וחלקה פרועה ולא לגיטימית. אני חושב שהצד הזה פשוט כרגע בצד שאין לו מה למחות, כי אין תהליך ואין תהליך שלום, ואין התקדמות ואין סימן שאלה לגבי מה שנקרא שתי מדינות לשני עמים, וכל נושא של שלום תמורת שטחים וכל הדברים האלה הם ירדו בכלל מהפרק, ואני חושב שלכן אין שום סיבה לסוג כזה. אבל אנחנו רואים התלהמות ומשפטים איומים שהם משפטים מסיתים בנושאים אחרים, בדברים אחרים שקשורים בשמאל מול ימין, ובכלל סוג של דחיקת ביקורת ודחיקת חופש הביטוי.
אבל אתה ירון,
זה הדבר שאנחנו רואים, ויש בתוכו גם סוג של הסתה שיכולה, עלולה גם להוביל לאלימות קשה.
צריך לומר, גם בני גנץ דיבר על זה אמש על הבמה, אבל אתה מבחינתך כיוצר קולנוע, אתה מרגיש שעשית סרט פוליטי? כי אני לא בטוח שזה עובר בין הצופים הרבים שגודשים את בתי הקולנוע.
אני לא, קודם כל לא צריך להגדיר את זה מבחינתי, זה מי שרוצה להגדיר מה הסרט.
אני פשוט מדבר על הפער בין מה שאני שומע אותך אומר עכשיו, בין מה שאמרת אמש על הבמה בכיכר, לבין מה שעולה מהסרט.
אז אני אומר אותם, מבחינתי אני לא רואה את הפער, אני מכבד שאתה רואה פער כזה, אבל אני לא רואה את הפער. פשוט בסרט יש הרבה מאוד פנים, מדובר, אנחנו עוקבים אחרי מסעו של הרוצח. הרוצח הוא בן אדם שיש לו עוד הרבה מאוד דברים חוץ מזה, מערכות יחסים עם בנות זוג, מערכת יחסים בבית עם המשפחה, מערכת יחסים עם אח, עולם של אוניברסיטה, פשוט יש פנים רבים בסיפור הזה, יש הרבה רבדים, וזה אחד שהוא פשוט מתאר לנו את מה שקרה מבחינה היסטורית של
זאת אומרת,
יש פה הרבה דברים, ולכן אתה, זה לא מזוקק, אני נותן כרגע את הדיבור המזוקק לגבי אספקט אחד חשוב מעין כמוהו, אבל הוא אספקט אחד.
זאת אומרת, אתה גם אומר לנו דברים שאנחנו שומעים במהלך השנים, שאי אפשר להדביק על זה רק כותרת פוליטית. אתה אומר, לולא ליגאל עמיר, לאותו רוצח מתועב, לא היו מתנגשים בו גם פרמטרים נוספים של אהבה, גם של מזרחיות שעליה נדבר בעוד רגע, כל הדבר עצמו, למרות העניין הפוליטי, לא היה מגיע לכדי שלוש עיריות בכיכר.
אני בהחלט מסכים עם האמירה שאתה אומר, אין פה רק את הפן הפוליטי, אבל אני רוצה להזכיר שהיו ניסיונות לפני כן, והיו אנשים אחרים, ואני חושב שבסופו של דבר משהו היה מתחבר לאדם אחר, והיה ניסיון, אולי לא היה מצליח, אבל ניסיונות כבר היו וניסיונות היו קורים. האדם הספציפי הזה, הרוצח הספציפי הזה, התחברו באמת מספר דברים ביחד, שהיו הובילו לרצח הזה, אבל אני אומר, המוטיב המרכזי שמלא הוא היה, ולא קורה, זאת ההסתה הפרועה.
אתה מזכיר בסרט שלך את עניין המזרחיות של יגאל עמיר, העובדה, האפליה שהוא חש, התחושות שהוא חש כלפי היחס כלפיו כמזרחי, זה משהו שאתה עומד מאחוריו?
אני עומד מאחור, תראה, זה עוד פעם, זה יש אירוע אחד ספציפי שאתה מתייחס אליו, שהוא בולט, אבל זה לא משהו שאנחנו מראים לכל אורך הסרט, בכל המובנים, במובנים מסוימים האפליה הזאת לא קיימת, אני אתן לך דוגמה, הוא מרכז, מצליח לסחוף אחריו מאות סטודנטים מבר אילן לשבתות חיזוק ברחבי יהודה ושומרון, ובחברון וכן הלאה, ואנחנו רואים שהוא עושה את זה, דבר שנגיד באוניברסיטה הצליחו להביא 50 אנשים, הוא להביא 500 איש, והנשיא האוניברסיטה או מטעם, נשיא האוניברסיטה התייעצו איתו איך להביא אנשים לשבתות כאלה, כי הם לא מצליחים, אז הנה פה במקרה הזה, ורוב כמובן הסטודנטים שהוא היה, באים אחריו היו אשכנזים לצורך העניין, ולכן אתה רואה שבמקום הזה לא הייתה אפליה, אז השאלה היא איפה ומה, וגם זה במינון, יש גם את האספקט הזה ספציפית בפרידה מסוימת עם בת זוג, שיש פשוט התחקיר שלי העלה שיש לזה חלק בדחייה, בזה שהמערכת היחסים הזאת לא הובילה בסופו של דבר לנישואין, ואני רציתי להציג את זה כי גם זה קיים, אבל אני לא רוצה להגיד שזה גורף במובן שזה מה שהוביל, יש גם אלמנטים במיוחד תת מודעים שקשורים לרצוח את רבין שהוא סמל של ישראליות, של צבריות מאוד מסוימת שהיא באמת במקרה הזה הוא אשכנזי, מייצג עולם מסוים, ויש פה גם זה בתת קרקעי פועל, אבל אני לא רוצה, גם פה אני לא חושב שזה זו לא הסיבה.
זה לא מה שלחץ על
ההדק. זאת לא הסיבה, לא, ממש לא.
שבוע לפני שאתה עומד על במה, עומד איש אחר על במה אחרת, הדוקטור מרדכי קידר. ומהדהד, כמו שלא שמענו צורה כזו של הדעוד, את הקונספירציה על רצח יצחק רבין, והוא מדבר במונחים של ברורים. יגאל עמיר בעיניו לא רצח את ראש הממשלה. אתה הפנית אליו דברים אתמול על הבמה, בוא נשמע מה אמרת.
שלה. מר קידר וחבריך העוזים, תקשיבו טוב. יגאל אמיר הודה ברצח בחקירתו בשבק ובמשטרה ובבית המשפט ובוועדת החקירה, ואף שחזר את הרצח ועד היום לא מכחיש אותו ומצדיק אותו. עד בשביל מה אתם תורכים להמציא המצאות ולדווח להם על הציבור ועוד לטפול השמל מאבטח שבק? יוד ריש, בושה וחרפה.
שבוע לפני הדברים האלה עלו.
אכן שבושה וחרפה, באמת קשה להאמין שפרופסור בבר אילן יגיד אמירה כזאת ויעליל על, על מאבטח של ראש הממשלה. זה פשוט שבעצמו אגב זינה כדי להגן בגופו על רבין, והכדור השני חדר לו ליד, וככה הוא נפצע תוך כדי זה להגן עליו בחייו. לצערנו זה לא עזר במובן של מה שקרה לרבין, אבל אנחנו רואים את סוג הקרבה שאותו אדם נתן.
אבל צריך לומר שאותה תיאוריה כבר מסתובבת לה לאורך כל שנות. ראינו את ברי חמיש כמובן עם הספר שהוא כתב, ובשנים הקרובות מאוד לרצח זה תמיד נשאר בכל מיני ערוגות קטנות. בעיניך העובדה שזה נשמע בדיוק לפני שבוע מול במין הפגנה מאוד גדולה לטובת בנימין נתניהו, זה אומר שהערוגה גדלה?
בדיוק, זה מה שאני רוצה להגיד, שאנחנו, אני עוקב אחרי זה שש שנים עכשיו, ממש שש שנים שאני עוקב אחרי התיאוריות האלה ואיך הן מתפתחות והסטטיסטיקות, וכל הזמן עושים כל מיני שאלונים כאלה ואחרים כדי לדעת את גודל התופעה, והתופעה פשוט הולכת וגדלה. זה דבר מדהים לראות את זה, אנשים פשוט נדבקים בתיאוריות קונספירציה האלה, כנראה שזה מרתק אותם מאיזושהי בחינה את הדעה של סיפורית אנושית, ומצד שני החוסר יכולת לקבל אחריות כללית על, על המהלך הזה, אני חושב שמביאה לחיפוש של כל מיני מינים של המצאות שקשורות לכל, אגב, כל רצח נשיא, כל
כן, התמצחית ברמה הזאת. כן, כי אנחנו מיד חושבים על JFK, כן? אנחנו מיד חושבים שם, הרי שם ב-JFK גם קולנוענים גדולים כמוך, אולי גדולים יותר מבחינת הטנא הקולנועי שלהם, עשו על זה סרטים.
בהחלט עשו על זה סרטים, וזה נושאים מרתקים של עצמם, אבל אני חושב שבמקרה הספציפי הזה מדובר, אני לפחות בדקתי את כל תיאוריות הקונספירציה, ולמרות ששותפי ליצירה, רון לשם אמר, ירון, אני תיכנס לזה, כי אתה הולך לטבוע בזה, וזה הכל שטויות, אבל היה לי חשוב אחריות אישית כן להיכנס לזה, ובדקתי אותן, וזה פשוט, אתה רואה אחת אחר השנייה, פשוט שטויות במיץ. זה דבר אחד, אבל ברגע שזה נאמר ברמה כזאת באמת, על במה, זה כאילו יוצא חוצה עם אדם שעם הפרופסור בבר אילן אומר את זה באופן כזה, אז כמובן מה יגידו כל האחרים שגם כן חושבים מחשבות כאלה ואחרות. לדעתי, עוד פעם, כמובן שזו זכותו להגיד מה שהוא רוצה, על זה אין שאלה, אבל זה דברי הבל, דברים איומים ודברים מסוכנים. אני חושב שהסרט בין היתר נעשה בשביל להתמודד עם, עם הדבר הזה, כלומר לשים את ההיסטוריה כפי שהיא, לספר אותה כפי שהייתה באמת, מי הרוצח, מה דמותו, למה רצח, איך, הוא, איך, איך הגענו למקום הזה, ועל ידי זה למחוק את, את כל התיאוריות קונספירציה האלה שהן פשוט איומות ומזיקות.
24 שנים אחרי, ירון זילברמן, אני מודה לך עד מאוד שהיית איתי הבוקר.
תודה רבה לך.
במרץ השנה, כשהוא בן 73, הלך לעולמו האומן הפלסטיני וליד אבו שקרה. עכשיו זוכה אבו שקרה לתערוכה בגלריה לאומנות אום אל-פחם תחת השם בדרכך, וזוכה גם כי הגלריה תיקרא מעכשיו על שמו. אחיו סעיד אבו שקרה, מנהל ועוצר ראשי של הגלריה לאומנות אום אל-פחם, נמצא איתנו הבוקר. בוקר טוב לך.
בוקר טוב גואל ולכל המאזינים.
תודה שאתה איתנו, ולא יצא לנו לדבר מאז, מאז הוא הלך לעולמו, אז תנחומי מאיתנו.
תודה רבה, תודה.
איזה זיכרון יש לך ממנו?
זיכרון פשוט, הוא זיכרון של ילדות קודם כל, וזיכרון של מקור השראה, וזיכרון של מודל לחיקוי, זיכרון של אבא שנטש והלך. ככה וליד היה מבחינתנו. כשהיה בן 16 היה הבן הבכור של המשפחה, והבין שעליו מוטלת המשימה ללכת ולהביא כסף בימים שהקושי הכלכלי היה כמעט בכל מקום. אז הוא הבין שיש לו סמכות בתוך הבית כבן בכור, אבל שגם עליו חבות מסוימת. אז הוא לבחורת לא הלך ללמוד בתיכון עפולה, הוא היה בכיתה י' או י' א', לא זוכר, והוא הניח את החולצה של בית הספר על החלון, ולמחרת הוא לא היה. בממשל צבאי הוא מתגנב לחדר מדרגות, ישן בכמה מקומות, עד שמסדר לו מקום, ומתחיל לעבוד. ווליד חזר הביתה כל יום שישי, בסוף שבוע, עוגת פרג, אני זוכר אותה, תמיד עוגת פרג, אבל תמיד זר פרחים ביד, כשהביא לנו את זה ביד ואמר, העתיד הרבה יותר טוב יהיה. ולכן ווליד הפך להיות מודל חיקוי.
וואו, בין כמה אתה אז, כשהוא בן 16 עוזב את הבית?
אני פחות מן 11 שנים. הייתי בן 6 אולי. מבחינתי הוא הפך להיות הדמות האבהית בתוך הבית, ותמיד אני זוכר את עצמי מחכה לו במרפסת ופוחד שלא יחזור. פוחד שינטוש אותנו, פוחד שיקרה לו משהו ולא יהיה. אני תליתו בתקוות אדירות. ואז ווליד הלך ותחיל, ווליד גר בזמנו גם עם עצם משפחה ניצולת שואה בחדרה, כי הוא אחר כך עבר לעבור בחדרה במס רכוש. ואז קם יום אחד הוגץ ניצולת השואה, ואז הבן אדם שקראו לו אפרים קוצ'ק, קם בבוקר וראה את ווליד רושם מצוין, והוא שלח אותו ללמוד חוג.
אני רוצה רגע ברשותך סעיד להתעכב על זה, כי אנחנו מכירים את הפרט הזה בביוגרפיה של ווליד אבו שקרה, את העובדה שדווקא הוא נאסף אל בית של זוג ניצולי שואה. הוא באחד הראיונות גם אמר, הם הבינו שאני עוסק בציור ואומנות ודחפו אותי, עזרו לי ועודדו אותי. תעשה לנו סדר בפרט הביוגרפי הזה, איך ווליד אבו שקרה מגיע להתגורר אצל משפחת קוצ'ק?
כן, זה פרט מאוד חשוב. גם כשווליד חזר לארץ ועשה תערוכה במוזיאון תל אביב לפני 6 שנים, אז שאלו אותו, מה הקטעים הכי מרגשים אותך בחיים? אז הוא הזכיר את משפחת קוצ'ק, נגיד גם כך. הוא הזכיר אותם ואמר, אני לא אשכח שגרתי אצלהם. אז הוא מדבר על כך, זאת אומרת, היה פה קטע מאוד מרגש, אומר, בלילות הכי קרים אני לא אשכח שאפרים היה מגיע לחדרי בלילות הכי קרים על קצות האצבעות שלו, כדי להניח עליי עוד שמיכה בלילה. הוא אומר, זה מאוד רגש אותי. עכשיו, אני גם קושר את זה, את השמיכה הזו שהניח עליו לאמא שלי, שלמעשה לקחה אותנו לישון 7 בנים ובנות כשהיינו קטנים מאוד, וכי הייתה שמיכה אחת בלילה. והאימא תמיד שמרה עין תורנית בלילה, לא ישנה כדי לחבק אותנו בלילה ולוודא לכולנו חם. למעשה אני היום אומר, בזכות היד של האימא שחיבקה אותנו, הפכנו להיות משפחה אקדמית של אמנים. ווליד לקח אותו את הזיכרון גם של אימא שחיבקה אותו שילד קטן. ואני אומר, בימים שהיה קושי כלכלי, היה גם משמעות לחיבוק. כי זה מה שיש.
כי זה מה שנשאר.
זה מה שיכולה לעשות האימא, רק לחבק. והוא גם לקח איתו את החיבוק של אפרים, ואז במוזיאון תל אביב באה המשפחה של אפרים, וחיבקה את ווליד, ואומר לו, איזה בן אדם אתה, איך זכרת את החסד הנאורים לסבא ולסבתא, והזכרת אותם כל כך הרבה שנים אחרי שכולם שלחו לעולמם, ואתה המשכת לזכור אותם. אנחנו מסתבר שאנחנו כולנו זקוקים לחיבוק הזה.
כן.
אפרים נתן את החיבוק לווליד, אמא שנתנה את החיבוק לנו, ווליד חיבק אותנו, ווליד אחר כך הלך ללמוד באבני, לקח אותי לאבני.
אז לפני אבני, אני כל הזמן השתוקקתי לשאול אותך, מה, הזכרת את האמא, מה האמא נתנה לכם לאכול? איך יכול להיות שאתה ווליד, ואסם, וסעיד, ופריד, וקרים, מה היא נתנה לכם שכולכם הפכתם לאומנים ואומנים מרכזיים?
היא נתנה לנו אהבה, זה בעצם אהבה נתנה לנו. מה שקיבלנו בית זה אהבה. אנחנו הבנו שאם אנחנו רוצים להתקיים בנסיבות הכל כך קשות האלה שהיו לנו, נסיבות לא קלות בכלל, אנחנו הבנו שאנחנו צריכים לקחת אחריות. היא אמרה לנו, אתם תיקחו אחריות, אתם לא תקטרו ואתם לא תגידו למה ואיך. תיקחו את הדברים כמובן מאליו. אם אני מבשרת לכם היום פירורי לחם ממש מהאוכל שנשאר אתמול, אתם תגידו תודה. אבל כדי שאנחנו נוכל לשפר את החיים שלנו, צריכים לקחת אחריות יחד איתי. אני אוביל אתכם, אבל אתם תצליחו. זאת אומרת, מה שאני זוכר בזמנו זה אהבה, זה חיבוק. חיבוק שהיה לו משמעות בחיים שלנו, חיבוק שאנחנו בעצם, היום כשאני עם הגלריה והכל, אני מבין שהגלריה קיימת בזכות האימא, שחיבקה אותנו. אבל בזכות ווליד שהפך להיות מודל לחיקוי. אבל בזכות כך שלא היה לנו כלום ולמדנו שאנחנו צריכים להתקיים מה שיש. אנחנו עשו לנו לקחת, אנחנו צריכים לקחת עליות ולא להאשים. וגם היום אני כשקמתי בגלריה, הבנתי שאין תקציב משרד התרבות. משרד התרבות נותן תקציב דל מאוד לאוכלוסייה הערבית בישראל. אני לוקח מזה מעט. אבל למדתי שאני אסור לי לקטר. אם אתה רוצה לשפר את החיים שלך, קום, תתחיל לעבוד. תעמוד על הרגליים האחוריות שלך, תגיד, אני קיים, אני יכול, אני מסוגל, וברגע שאתה עומד על הרגליים האחוריות שלך, ואתה מסתכל קדימה בעיניים פקוחות, אתה משנה את המציאות שלך. ולכן הגלריה היום הפכה להיות גלריה בעלת משמעות ובעלת ערך רב. כי איפה אני גדלתי? גדלתי בחדר קטן. כשנולדו עוד אחים, בנינו עוד חדרון קטן, ועוד חדרון קטן, ועוד חדרון קטן, והפכנו להיות משפחה מאושרת. היום אני לא זוכר פירורי לחם שאנחנו לא אכלנו אותם, אני לא זוכר גם ארמון שלא היה לנו, אני זוכר את החיבוק שעדיין עובר על גופי כל הזמן, נותן את ההשראה, נותן את הכוח, עדיין מקבל את הכוח מהחיבוק שהיה לנו, אני ממשיך לעבוד בזכות החיבוק שקיבלתי מכולם, בעיקר מווליד, ובעיקר מאמא שלי.
ועכשיו אתה סוגר מעגל סעיד, ואתה קורא לגלריה החשובה שלכם על שמו.
ברור, היא תקרא על שמו, כדי כמובן לסגור מעגל. אני רק רוצה לציין, גואל, שאני הייתי אצלו שלושה חודשים לפני שנפטר, וידעתי שהוא חולה. אני הלכתי להחתים אותו על כל העבודות שהוא הותיר אותם לא חתומות, והוא חתם על כולם, וצלמתי אותו כשהוא חותם עליהם, וזה יוצג בתערוכה החדשה. אני אחר כך הלכתי שבועיים לפני שנפטר, ואני נשארתי לידו, מחזיק את ידיו עד שהוא ליבון אדם. הוא נפטר כשאני מחבק אותו, סגירת מעגל. אני פשוט מתרגש קצת. הוא נפטר בידיים שלי. כן. ואחר כך אני הלכתי, אחרי חודשיים אני הלכתי לבית שלו, אספתי את כל מה שהיה, ואני מצאתי דברים פשוט מדהימים. מצאתי אלפי, מאות מכתבים שהוא כתב למשפחה, והמשפחה כתבה לו, מכתבים שקיבל מכל הגלריות ומאמזיה מעולם, אבל מצאתי כעשרת אלפים צילומים נדירים שווליד צילם את ומלפחם בשנת 72 עד יומו האחרון שנפטר. הוא צילם ותיעד את הסמטאות, את החתונות, את הילדים, את עצי הזית, את המקומות הכי חשובים ביישוב. הוא למעשה ידע שיום אחד ומלפחם תשתנה. היא לא תהיה כפי שהייתה, לא מבחינה מנטלית, לא מבחינת ערכים, לא מבחינת מבנה המשפחה, אבל גם מבחינת הנוף הקסום שהוא הולך ונאבד. בידיים שלנו הורסים את העצי הזית כדי לבנות בתים, וזה כאב לו, ותראה את הכל באלפי צילומים, אני מדבר על 10,000 צילומים, אנחנו הולכים להוקיר גם ולתלות חלק גדול מהצילומים, מצילומי הנוף שעוד אינם באום אל-פחם, אבל לתלות אותם. למי שיגיע בו לראות את התערוכה של ווליד, כמובן יהיו שם מקבץ תערוכות נוסף של אמנים חשובים מאוד. עוד חמש תערוכות
על זה אנחנו עוד נדבר כמובן בתוכניות הבאות שלנו.
כן, אבל אני אומר שביום זה הגלריה תלבש חג, ככה אני קורא לתערוכה, תלבש חג, אנשים יבואו כדי לראות ולתת כבוד לאיש הזה, שבזכותו משפחת אבו שקרה, האומנות קיימת בה, בזכות האיש הזה שלקח אותנו ולווה אותנו בשקט, 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 אבל בצורה עקבית עד שלקח אותנו לאן שלקח אותנו.
בדרכך, תערוכה בגלריה לאומנות אום אל-פחם על שם ווליד אבו שקרה. סעיד אבו שקרה, אני מודה לך מאוד שהיית איתי הבוקר.
תודה גואל, ואני אשמח מאוד אם תמצא את הזמן להגיע.
תודה רבה. רק בשבוע שעבר עסקנו בתערוכת הענק שנפתחה לכבודו במוזיאון הלובר. הבוקר נעסוק בביוגרפיה לאונרדו דה וינצ'י שכתב וולטר אייזקסון, ביוגרף מוביל בסוגה שכתב כבר ביוגרפיות נפלאות על בנג'מין פרנקלין וסטיב ג'ובס. עכשיו הוא צולל לחייו של דה וינצ'י, הביוגרפיה תורגמה עכשיו לעברית. איתנו הפרופסור אדיר פרידור, מתמטיקאי ויושב ראש המכון הטכנולוגי חולון, שקרה בה. בוקר טוב הפרופסור פרידור, תודה שאתה איתנו.
בוקר טוב לך ולמאזינים.
נכתבו כבר ביוגרפיות על דה וינצ'י, מה הופך את זו איך אומר, לנעימה יותר לקריאה?
החיים והמעש של דה וינצ'י היו מאוד מאוד עשירים, ולכן אפשר היה רק לרשום אזכורים של כל מה שהוא עשה, וזה היה ממלא ספר שקל. הגדולה של אייזקסון זה שהוא מפיח חיים בעובדות. למשל, דווינצ'י היה בן לא חוקי, דהיינו נולד מחוץ לנישואים. אז זה כשלעצמו עובדה שאפשר לציין אותה. אנחנו מבינים מתוך הביוגרפיה שזה מזלו של דווינצ'י ומזלה של האנושות, שהיה בן לא חוקי, כי אילו היה בן חוקי, אבא שלו שהיה נוטריון בפירנצה, היה שולח אותו ללמוד לימודים מסודרים, הוא היה הופך להיות נוטריון והיה חותם על כתבי העברת בעלות של אחוזות, ולא היה לו זמן להסתובב בטבע ולספק את הסקרנות שלו ולגלות את משק הכנפיים של השפירית ולראות את הזרמים בנחלים, מה שהפך אותו למדען שהוא. הפכת רוח החיים זה העיקר. עוד דוגמה אחת, הוא היה בין לא חוקי ולכן בין השאר חסר השכלה פורמלית, הוא לא למד בצורה פורמלית את המדעים והאומנויות שהיו מקובלות בזמנו.
אז לא קלקלו אותו.
אז, אבל ביוגרף טוב מצליח להראות כיצד לאונרדו דה וינצ'י, שכמובן הכיר בערכו עצמו, התייחד בסרקזם גדול לחוסר ההשכלה הזה. הוא אמנם העיד על עצמו כמעט בכל מקום, הומו סנסה לטרה, דהיינו אדם חסר השכלה, אבל הוא דאג תמיד להוכיח לכל סביבותיו שהוא למד צפה, הכליל, קבע חוקים והבין את הטבע הרבה יותר טוב מאשר אחרים שכן רכשו השכלה פורמלית. אז הפכת רוח החיים היא לפי דעתי הדבר שמציין את הביוגרפיה שכתב אייזקסון.
איך אייזקסון, או למה הוא נותן יותר מקום, לאומן הגדול שעשה לנו, שהביא לנו את המונליזה, את הז'קונדה, או למדען שיצר מכשירי מלחמה?
יש על זה שתי תשובות בשני היבטים. האחד, אני חושב שלו אנחנו היינו עכשיו מקבלים את ההזדמנות לחזור 500 שנה אחורה ולשאול את לאונרדו, מה אתה, אומן או מדען? הוא לא היה מבין את השאלה. אייזקסון מסביר לנו שאומנם לאונרדו היה בראש ובראשונה אומן, בראש ובראשונה צייר, אבל הוא החליט להבין את הטבע על בוריו בכל היבטיו, כדי שידע לצייר בצורה יותר מדויקת. הוא ניתח גופות ולמד על העצבים ועל השרירים של האדם, כדי שכשהוא מצייר אדם שמרים את ידו בנטייה ימינה, השרירים שלו ייראו בצורה מסוימת, אבל אם הוא מטה את ידו שמאלה, השרירים ייראו אחרת. אז זה לגבי החלק הראשון של התשובה. החלק השני של התשובה הוא עוד פעם, לאונרדו בשלב מסוים כתב מכתב מאוד מפורסם לדוקס של מילאנו, שבו הוא הציע לו לזכור אותו, את לאונרדו, כמהנדס צבאי. הוא כותב שם במכתב 10 סעיפים שבהם הוא מסביר שהוא יודע איך להרוס חומות ואיך לייבש את המים בתעלות שמסביב לחומות של ערים בצורות, והוא יודע להכניס אנשים שיפעלו במעמקי הים ועוד כהנה וכהנה. ואחרי שהוא כבר גומר את כל
בשורה האחרונה,
ולא בכלל במסגרת עשרת הסעיפים, אלא כאילו כתוספת, הוא כותב, וחוץ מזה אני גם יודע לפסל, ואחרי שהוא כותב שהוא יודע לפסל, הוא כותב, וחוץ מזה אני יודע גם לצייר. אז הדרך, וכמובן אייזקסון מבליט את הנקודה הזאת, מדגיש אותה, וזה שוב מראה כיצד הוא מפיח רוח חיים בעובדות היבשות.
מה הפך את דווינצ'י על פי אייזקסון למדען גדול?
ראשית מדובר, זה מה שאייזקסון מדגיש, מדובר בצופה נלהב וללא לאות. למשל, זה נפלא כאשר מוזכר העידן שבו לאונרדו התבונן במעוף של השפירית. אנחנו רובנו ראינו שפיריות בדרך כלל מעל מקווי מים קטנים או גדולים, והן מניעות את הכנפיים שלהם מאוד מהר. אז לאונרדו דה וינצ'י לקח זמן רב כדי להבחין בבירור בתנועת הכנפיים של השפירית, והבחין שיש לה 4 כנפיים ובכל רגע היא מניפה 2 מהם כלפי מעלה ו2 מהם כלפי מטה, ואז הוא הבין שהתנועה הזאת בדיוק מאפשרת לה לעוף בקו ישר ואופקי, והוא אפילו מזה הכליל יותר מאוחר שחייב להיות משהו, אגב המשהו הזה, 120 שנה יותר מאוחר, נקרא על ידי ניוטון בשם טנה.
כן.
והמשהו הזה זה דבר שהשפירית מצליחה על ידי תנועת הכנפיים שלה לשמר אותו, וכתוצאה מכך היא מבצעת באוויר את מה שהיא מבצעת. תשומת הלב הזאת, היא אחת התכונות הבולטות שאייזקסון מציין, ואני אוסיף ואומר, לא רק להסתכל ולאגור את העובדות, אלא הוא מסתכל בעובדות, הוא מכליל אותן, הוא בונה בעצם חוק שבעזרתו הוא יכול להסביר את כל העובדות שהוא מכיר, ומעל לכל, וזה מאוד חשוב לקריטריונים של ימינו, הוא קובע חוקים, אבל הוא לא מאסס לפעמים כעבור שנים, ולפעמים כעבור עשרות שנים, לשנות את דעתו. כאשר הוא מגלה דברים חדשים, או כאשר החוקים הקודמים נראים לו לא מספיקים, הוא לא מאסס לשנות את דעתו, ולרשום במחברות שלו, שההסברים הקודמים שלו לא היו נכונים, ומשהו אחר הוא נכון. אני אגיד במשפט אחד, כשהוא היה יותר צעיר, הוא חשב שהחום, הוא זה שמעלה את המים מגובה הנהרות למעיינות שנובעים בראשי הערים. רק בגיל מאוחר הוא הבין שמדובר בעידוי, והמים מתעדים מהימים והאוקיינוסים ועולים למעלה בצורת עננים ויורדים בצורת גשם, והוא אפילו סיכם ואמר שאם כך כמות המים בעולם היא קבועה ויש מחזור מים.
מדהים, מדהים, מדהים. זה
מישהו שחי במאה ה-15-16.
היו, אם אנחנו מסתכלים על כל ההיסטוריה האנושית, היו אנשי רנסנס בסדר גודל של דה וינצ'י?
אני מודה על השאלה, כי ככה, אם אנחנו מסתכלים למשל על התקופה שלנו, כמות הידע שהאנושות יודעת ברגע זה היא כל כך עצומה, שקרוב לוודאי שלא יכול להיות אדם אחד שהוא בעצמו יודע את כל מה שהאנושות יודעת. וכנראה הדבר הזה ימשיך להיות נכון גם בעתיד. לעומת זאת, במהלך ההיסטוריה, בתקופות שונות, היו אנשים, מעטים מאוד אמנם, אני לא חושב שיותר מעשרה, אשר כל אחד מהם בתקופתו היה ידוע כמי שהוא עצמו אישית ידע את כל מה שידעה האנושות בזמנו. לאונרדו דה וינצ'י היה אחד כזה. היו עוד מספר כאלה, שלא עליהם...
אני רק מנסה להבין אם הקטנת עכשיו מהגאונות שלו.
לא, ההפך. ההפך, אני חושב שלאונרדו דה וינצ'י לא ידע את כל מה שהאנושות ידעה, אלא הוא עצמו...
הוסיף לה.
יצר את הידע הזה, הוסיף לידע הזה, ואפילו הכליל אותו. והידע היה אצלו מגובש במובן זה שהוא לא רק אסף את העובדות, אלא יצר חוקים כלליים שהסבירו קבוצות שלמות של עובדות, וזאת הייתה גדולתו. מבחינה זו, בלי ספק, היה מדען במונחים של ימינו. המונח מדען בתקופתו היה רופף מאוד. המילה מדע שימשה בעצם במובן קצת אחר, מדע הסיינציה באיטלקית היה בעצם יותר דומה למיומנות. אז הוא היה כמובן איש של סיינציה, אבל לפי הקריטריונים של ימינו, בלי ספק היה מדען גדול.
רק נאמר שאתם במכון הטכנולוגי בחולון תקיימו מחר יום עיון שכולו מוקדש לאיש החשוב הזה, ליאונרדו דה וינצ'י, ונאמר שוב, הביוגרפיה של וולטר אייזקסון על דה וינצ'י, קוראים לה ליאונרדו דה וינצ'י, באמת הכניסו אותה אל ביתכם, כי היא גם מאוד 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 מעניינת, גם מאוד קלה לקריאה, בכלל הרגשתי עונג רב כאשר קראתי בה. הפרופסור אדיר פרימור, אני מודה לך עד מאוד שהיית, פרידור, סליחה.
רציתי להגיד, בהמשך דבריך, אכן, אני באופן אישי רכשתי את הספר של אייזקסון לספרייה של המכון בחולון. הכנס שלנו הוא אחד בסדרה שנתית של כנסים אודות המדענים הדגולים. מחר אנחנו מקדישים אותו ללאונרדו דה וינצ'י, ואני חושב שיהיה מעניין, מחכים.
הפרופסור פרידור, שוב, תודה לך שהיית איתי הבוקר. פרס מתנאל לשירה לשנת 2019 הוא ענק למשוררת אלכס ריף. הפרס יוענק בכנס כיסופים שהתקיים באמצע החודש בירושלים. זה פרס בהפקת אגודת הסופרים העבריים, מרכז שזר ומכון ון ליר. השופטים כתבו על שירה של אלכס, שירתה מקורית, נועזת, יוצאת דופן ופורצת מוסכמות. היא נמצאת איתנו. בוקר טוב, אלכס.
בוקר טוב, שנית.
שנית, בהחלט. ברכות.
תודה גדולה.
מה זה בשבילך?
בשבילי זה עוד צעד קטן אישי, מאוד מרגש, אבל צעד מאוד גדול לכל דוברי הרוסית. שהתרבות שלהם, שסיפור ההגירה שלהם לא נשאר בשוליים, אלא מתקבל על כל מורכבותו. אתה יודע, זה מצחיק, לא מזמן מורה שלח לי, הוא נתן לילד שלו, לתלמיד שלו לקרוא את בוק רפורט על הספר שלי, והספר כתב בבוק רפורט שהוא אהב את הספר, אבל כל השירים עצובים. זה היה לו לא נעים, כי למה אני לא כותבת שירים אופטימיים? אז למרות המורכבות של הספר, וזה שהוא לא ספר שמח, הוא מתקבל בהבנה, באהבה, בהוקרה, בציבור הישראלי ובעולם התרבות, וזה מאוד מרגש.
ונאמר רק שקיבלתי את הפרס על טיפשונת משטרים, בואי אקריא ברשותך עבורנו את היסטוריה.
היסטוריה. אילולא עזבנו, לא הייתה מתפרקת. מיליון זוגות ידיים, המוחות הטובים, 1,400 שקלים חדשים פנסיה בחודש. לעבור מדינה זה כמו לטוס לחלל. בגיל 42, חרש, אילם, קרליה, קולימה, הרי אורל. פקודה מספר 227 לראות במי שנסוג. סעיף 5 בתעודת הזהות, יהודי. ארטיום, לנה, גרמן, אריק, אלין, עמיחי. נשים יפות, אינטליגנטיות ומוצלחות, יפות. ועוד דברים. ואז מישהי אמרה, הפריירים נגמרו.
מה אני לומד מהשיר הזה?
את ההיסטוריה המורכבת עם כל כך הרבה רבדים וסיפורים בתרבות של יוצאי ברית המועצות. המקום הזה שמצד אחד שם היינו יהודים והסתרנו יהדות, ומצד שני שנים של נתק. והיסטוריה של חיילים בצבא האדום ושל גולגים ושל משטר מדכא שבעצם הוציא מהאזרח כל רצון להשפיע או תחושה שהוא יכול לשנות את המשטר את המשטר שבכלל את החיים. וזה שהיום זה כל זה מתכנס לעולים, למהגרים שמגיעים לכאן, משנים שם, לנשים שעל כל הדברים שלהם בסופו של דבר מתפסות כנשים יפות בגוף שלהם וביופי שלהם. ואת זה שאנחנו כבר לא מוכנים לקבל את זה ככה.
שזה אותה חוויית הגירה שאת מדברת גם בשמך וגם בשמם של רבים אחרים, זה גם כמובן מתחבר אל השיחה הקודמת שקיימנו כאן עכשיו, אותה חוויה לא נשמעת בקולך.
אתה בעצם נותן לי מחמאה שאני...
לא, בדיוק ההפך, אני טועה על הפער בין המילים לבין אולי מה שאפשר לקבל.
תראה, המילים... בדיוק מה שמאפשר לי עכשיו לדבר איתך ברדיו ואת כל השומעים שלנו להקשיב לזה. כי העובדה שבמשך 20 שנה מחקתי את התרבות הרוסית והתכחשתי לה וברחתי ממנה, אפשרה למיינסטרים הישראלי לקבל אותי ואותי לחדור אליו עם סוג של מסכה. הנה תראו, אני כמוכם, אני לא רוסיה, אין לי בית רוסי, אין לי עץ בבית. ורק כשחדרתי פנימה והבנתי כמה מבפנים הכל הרק, אז התחלתי לחזור ולהתקרב, ועם עמדת כוח מספיק חזקה כדי גם להגיד עכשיו לחברים, לסביבה, למיינסטרים הזה, אני רוצה לשנות אותך, אני בעצם מישהו אחר.
ואז את יוצאת לדרך, כשאת מגיעה לתובנה הזו שלך, את יוצאת לדרך ואת מקימה את הבריגדה התרבותית, כי הבנת שסביבך יש עוד אנשים שעלו לישראל בשנות ה-90, גרוסו מודו, שאומרים, רגע, השארנו שם משהו מאחורה, אנחנו לא רוצים לאבד אותו?
נכון מאוד, זה מתחיל בערבי שירת הדירה, שאנחנו קוראים להם ערבי טוסובקה, עוד ועוד אומנים מספרים את סיפור ההגירה שלהם על הבמה, ועוד מאוד קהל מגיע, חלקו דובר רוסית, חלקו לא דובר רוסית, וכולם מתרגשים באותה מידה, מחוויות הגירה, ומתחברים אפילו לכאלה שלא הכרו, וזה ממשיך לנובי גוד ישראלי, אחד הזה שאנחנו מתביישים בו במשך שנים, ולא מספרים מה זה באמת, ואף אחד לא מבין, כי קוראים לו סילבסטר, וסוף סוף, אתה יודע שבשנה הראשונה של הפרויקט, בחודש הראשון שלו, מיליון איש נחשפו אליו בפייסבוק. רק, זה פשוט כי מישהו סיפר את התרבות שלנו בצורה צבעונית, ישראלית, גאה. ופתאום כולם נעמדו מאחורי זה, ואז הבנו שזה לא רק אנחנו, זה כואב לכולם, כולנו רוצים להרגיש בבית ועדיין לא מרגישים בבית. וזה מאפשר לכל דוברי הרוסית לפתוח את הבית שלהם ולא להתבייש
ביותר. אותה חוויית הגירה שעליה את מדברת, ואנחנו שומעים כאן בתוכנית, אנחנו נותנים פתח רב לאותה חוויה, ולאותו שיח זהויות שעולה לכותרות בעשור האחרון. החוויה הזו היא בעינייך שונה למשל מחוויית ההגירה שהייתה להורים שלי כשעלו מאלג'יר בשנות ה-60? יש משהו ייחודי להגירה ממדינות ברית המועצות לשעבר?
אני חושבת שבהרבה מובנים תגובת נקרא לזה המיינסטרים או השלטון הייתה דומה. זאת אומרת, קיפחו גם אותם וגם אותם והכניסו את שתי הקבוצות לשוליים. אני חושבת שההבדל הוא אחד בכמויות ושניים בשנים. שנות ה-90 זה כבר תקופה הרבה יותר חופשית, הרבה יותר פתוחה, גלובליזציה, יותר קל לתקשר. תראה, אנחנו לא היינו מצליחים לעשות את מה שעשינו בבריגדה בלי הרשתות החברתיות. עם כל כמה שאני אומרת, נכנסתי למיינסטרים, עדיין לא הייתה יכולה להיות לי גישה לכל כך הרבה אנשים בלי הפייסבוק. זה בעצם מה שאפשר לנו, לקול שלנו לצאת החוצה, להתחבר עם כל כך הרבה אנשים שפזורים בפריפריה ובמרכז הישראלי, ולדבר. ולכן זה לא יוכל היה לקרות בשנות ה-60, למרות שבעצם כל העליות עברו את אותו דבר. ואתה יודע מה הרבה פעם אומרים לי, אבל אם, כולם עוברים את זה, אתה יודע, זה שלב הכרחי בעלייה. דור המדבר או כמה שנים ראשונות אתה לא נמצא, ואחר כך הילדים מסתדרים. וקודם כל אני אומרת שזה שכולם עוברים את זה לא אומר שזה בסדר, שיש דרך אחרת לקלוט הגירה בישראל, והדרך היא שמי שצריך להשתנות זה לא רק העולה. מי שצריך להשתנות זאת גם החברה. החברה הקולטת צריכה להבין שהיא צריכה לאמץ את העולה עם הסיפור והתרבות שלו בצורה מהותית, אמיתית. לא פלקטית, לא בוא ונעשה ריקוד רוסי ביום עדות. אלא באמת, בוא תספר לנו מאיפה הגעת, בוא תדבר רוסית, בוא תלמד אותנו קצת רוסית. ואז הוא יפתח באמת והוא לא ירגיש שהוא בהישרדות על עצמו ועל התרבות שלו והסתגר.
את חושבת, את מרגישה אחות למאבק המזרחי של השנים האחרונות?
לא רק שאני מרגישה אחות, אני מרגישה שהמאבק הבריהמי הוא במובנים מסוימים סוג של תולדה למאבק המזרחי. אני חושבת שהמאבק המזרחי קבוצות...
עכשיו חשבתי על זה שאני אצטרך ללמוד עכשיו קיצור חדש, בריהמי.
בריהמי,
אוקיי.
כי זה במקום להגיד רוסי, שערי רוסי זה לא נכון. או דוברי רוסית שזה קצת ארוך, אז בריהמי. אז זה לגמרי בהשפעה, כי הקבוצות האלה היו הקבוצות הראשונות שדיברו זהות באמצעות אומנות, באמצעות תרבות, ואני ללא ספק כשהתחלתי להוביל את הבריגדה וכשהתחלתי לכתוב על זה, היה לי בהדהד מאחורה, הנה קבוצה שמדברת את הזהות שלה ביצירה, וגם אנחנו יכולים.
טיפשונת משטרים, אלכס ריף, קלט פרס מתנאל לשירה לשנת 2019, אני מודה לך מאוד שהיית איתי הבוקר.
תודה רבה גואל.
הרות הגדולות שנכתבו במאה ה-20, בריטן עצמו כתב אותה בשנות ה-60 של המאה הקודמת, היא בוודאי נחשבת ליצירה הגדולה ביותר שלו. הנה אנחנו שומעים אותה כבר ברקע, עוד לפני שנפנה למרואיין שלנו, נשמע כמה צלילים. אז אלה כמה צלילים, אנחנו נשאיר אותם ברקע כדי שתוכלו לטעום מהם עוד יותר. נמצא איתנו עכשיו המלחין, הפרופסור עודד זהבי, בוקר טוב.
בוקר מצוין גואל.
מה ביצירה הזו שהיא, בוא נאמר, ההפך הגמור מכל דבר שאמור להנעים את האוזן, גרם לכך שהיא הפכה לחשובה כל כך?
זו יצירה מרתקת בנגישות שלה. יש בה מלודיות נפלאות, ויש בה איזושהי אמירה שאני חושב שהיא אמירה אוניברסלית. היא נכתבה בזמן, אני חושב, הנכון שהעולם התחיל לעכל את מה שקרה במלחמת העולם השנייה. 1960-1961, והיו התחלת הזמן של הסתכלות של אירופה על מה שקרה לה, ויכולת להתחיל אולי להנציח את זה מהבחינה המוסיקלית. בריטן עשה דבר מדהים, הוא בחר טקסטים מתוך הרקוויאם הנוצרי, הלטיני, וחיבר אליהם, שזר בתוכם טקסטים של וילפריד אוון, משורר פציפיסט, שהיה ההרוג האחרון של מלחמת העולם הראשונה, שזה דבר נוראי בפני עצמו, ויצר יצירה דרמטית. בריטן היה מלחין אופראי, באמת. היצירות הגדולות והבשלות שלו היו יצירות דרמטיות, והוא לקח את הדרמה של המלחמה ועטף אותה בצלילים מדהימים. זו יצירה שאי אפשר לעמוד בפניה, אני אומר את זה חד משמעית, לא משנה איזה מוסיקה אתה אוהב, זו יצירה חד פעמית.
ומה הוא אומר לנו בעצם בריטן ביצירה החד פעמית
אומר,
הזאת?
אוי, שאלוהים ישמור מה הוא אומר. הוא אומר ככה, הוא אומר שהצער והסבל הם חלק בלתי נפרד.
זה נורא יפה, המילה צער, כי זה מה שאני מרגיש כשאני מאזין ליצירה הזו. נכון. זו באמת המילה, אוקיי.
יש פה צער, והוא אומר שזו חלק מהמציאות שלנו. ושאנחנו באיזשהו מקום צריכים להבין שזה העולם שאנחנו חיים בו. זה רקווים שאין בו באמת הרבה השלמה. המילים האחרונות שם של הרקווים הזה אומרות let us sleep now. בסצנה האחרונה נפגשים החייל ההורג והחייל ההרוג, ומנהלים ביניהם איזשהו דיאלוג מאוד, מאוד, מאוד שלם עם עצמו. ואומרים, let us sleep now. אז המתים, ההורגים וההרוגים הולכים לישון, ואנחנו נשארים עם הצלקות ועם הצער, ומותר להצטער. אני חושב שזו באמת יצירה מרגשת שאין כמותה.
אבל הוא גם רוצה לשנות מציאות אצל המאזינים? הוא חושב שהרטט שהוא מעביר בהם גם יגרום להם ללכת הביתה ולהפך לפציפיסטים?
או איזה שאלה טובה, תראה, בריטן עצמו היה פציפיסט, זה מאוד מעניין שאנחנו מדברים פה היום במציאות הכל כך לוחצת שלנו, על מי הוא אומן ראוי ומי הוא אומן לא ראוי. צריך לזכור שבריטן ובן זוגו, פיטר פירס, עזבו את בריטניה במהלך מלחמת העולם השנייה, מה שלא הפריע להם לחזור לשם ולכתוב את היצירה הפציפיסטית הכי גדולה שיכולה להיות. אני חושב שבריטן ואוון אומרים שאנחנו יכולים לזעוק את צער המלחמה, אני מסופק אם הוא חשב שזה ישנה משהו אצל מישהו, ואני חושב שהמורכבות היא גדולה. אחד הפרקים הכי דרמטיים ביצירה הוא פרק שמבוסס על סיפור עקדת יצחק, שבו האל אומר לאברהם שם, אל תשלח ידך אל הנעל, כן, אל תשלח ידך אל הנער, ומה שכתוב בשיר של אוון, and the old man didn't listen, והרג את חצי מזרע אירופה, one by one. ואתה יודע, זה אומר את האמירה שלו גם על, 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 על הרג בשם הדת, אבל אני חושב שבעיקר בריטן הציב מצבה בצלילים, נפלאה, וכתב מוזיקה נהדרת. אני בכלל חושב שבאופן מאוד מוזר, אם אתה רוצה לתת איזושהי אמירה או אמירה מחאתית, אתה צריך שאנשים ירצו לשמוע אותה. היופי שבאמירה, אתה לא יכול לכתוב על כיעור מוזיקה מכוערת. אם אתה מסתכל אפילו, אתה יודע, על גרניקה, אתה על הציור, אתה רואה שיש שם משהו שמושך את העין, והמוסיקה של בריטן מושכת את האוזן, ואני בטוח שאנשים שישמעו, אני מקנה באנשים שישמעו בפעם הראשונה את היצירה הזו, כי זו חוויה משנה חיים.
אולי מילה לסיום ברשותך, פרופסור זהבי, העובדה שהיצירה מועלית בפילרמונית הישראלית זה משהו מוסיקלי בלבד, או שיש כאן גם אמירה פוליטית?
אני מקווה מאוד שיש פה גם אמירה פוליטית. היצירה הזו מבוצעת די הרבה בישראל. הביצוע האחרון בפילרמונית היה עם קורט מזור, ואז הייתה גם איזושהי אמירה שמנצח גרמני, מנצח על תזמורת שמייסדיה היו ניצולי שואה, ועושים אנדרטה לה. היום זה יואל לוי, שהוא מנצח ישראלי, ויש הרבה מאוד ילידי הארץ בתזמורת. שמע, זו נקודה מעניינת. אני נורא שמח שהפילרמונית ותזמורת רשות השידור, שידור לפניה עם גרי ברטיני, מקפידות לבצע את היצירה הזו אחת לכמה זמן. אם זה לא ישנה משהו במציאות הישראלית, זה לפחות יראה שאנחנו לא לבד.
אז החל מהיום תוכלו להאזין באמת ליצירה המרשימה הזו, רקוויאם המלחמה מאת בנג'מין בריטן. הפרופסור עודד זהבי, אני מודה לך מאוד שהיית איתי הבוקר.
תודה רבה.
כאן הגיעה לסיומה תוכנית נוספת של גם כן תרבות. כרגיל, אנחנו שולחים אתכם לעמוד הפודקאסטים שלנו, עמוד ההסקטים, בכתובת kan.org.il/podcast, שיהיה לכם מה להאזין. תודה שהייתם איתנו.